מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לתת ניצב בגמלאות חזי לדר.
שלום וברכה.
מחלקת המודיעין, היום זה כבר חטיבה בתוך אגף החקירות המודיעין, אבל מחלקת המודיעין הייתה יצור, אם לא בן חורג, היא הייתה ליד המפכ"ל, אבל בדברים הרציניים, המודיעיניים, בעיקר מול ועדת ראשי השירותים, ראשי מוסד, שב"כ, אמ"ן, המפכ"ל טיפל לבדו, והעמיתים שלו ציפו ממנו לטפל ואפילו למדר את ראש המודיעין.
תראה, אני אגיד לך ככה, איך אומרים, קוראים לזה בסוציולוגיה, תצפית משתתף. תראה, עזוב את רגע ועדת ראשי השירותים, קראוס ישב שם, שוב, אמרתי לך, קפה ועוגיות, אין שם נושאים משטרתיים, זה הכל נושא מודיעין. הוא לא מבין במודיעין במילא. הוא הלך לשם בשביל זה, בשביל הג'חה, מה שאנחנו קוראים.
בשביל היוקרה, סמל סטטוס.
היה צריך פעם אחת להופיע שם בנושאים מקצועיים, אני הופעתי. היה נושא של ה-East European Organized Crime, הפשע המאורגן המזרח האירופאי, ביקשו ראשי הרשויות, ראשי הארגונים, לקבל סקירה, ואני באתי. המפכ"ל היה אסף חפץ, הביא אותי. אין שם מה לעשות לאיש משטרה, זה לא, זה, תשמע, זה באמת...
אבל דווקא התקופה הזו שאתה מדבר עליה, של שנות ה-90, התפוררות ברית המועצות, אוליגרכים, פשע מאורגן.
אז אני אגיד לך מה קרה,
זה לפני הקמת היחבל.
זה גם לא קשור, אז אני אגיד לך. תראה, סיפור האוליגרכים מתחיל הרבה קודם. במחוז הצפוני, בזמנו של יעקב...
גנות,
היה מפקד המחוז, יתרו, קצינת הנוער המחוזית, יתרה קבוצות של נערים, בגיל תיכון, שנפלטו מבתי ספר, שמסתובבים ברחובות, עם כל מיני טטוז. ומכאן זה מתחיל.
ואז לא היו קעקועים של כנופיות בארץ?
לא היו מה שאנחנו הכרנו. ומכאן זה מתחיל. ואז הם באו למפכ"ל, לא באו להציג לי, הם באו למפכ"ל. זה אפרופו, האם ראש מחלקת המודיעין של אז, הוא באמת היה קמן המפכ"ל? התשובה היא לא.
כן, הציגו למפכ"ל.
הציגו למפכ"ל וזה, ואז אני, אחרי שהייתה לי במחלקה, היה לי מדור מחקר. חבר'ה, כנסו לעניינים, ואז, בדרך של חוסר שליטה, הוכן איזה מסמך. לא מסווג או משהו כזה יותר.
הנערים האלה היו יוצאי ברית המועצות?
כן, על זה אני מדבר. ואז הוכן איזה מסמך שהוא מסמך אווירה כזו, לא, בלי שמות, בלי כלום. ואז היה במשטרה פעם עיתון שקוראים לו מראות. הבא אליי העורך של מראות, אני כבר לא זוכר מזה, אמר לי, תשמע, יש איזו תופעה, מחוז צפוני וזה, אמר לו, תשמע, קח את המסמך, אין בשום דבר חסוי. עיתונאים מידיעות אחרונות ראה את זה במראות, אתיק, פרסם.
שערויה.
וואו. הזמין אותי לכנסת לוועדת הקליטה, וסופה לנדבר התנפלה עליי.
היא לא הייתה חברת כנסת, היא הייתה אז יועצת.
לא יודע, היא התנפלה עליי. מזלי, מי היה אז ראש הוועדה? בחור ממרץ, רן כהן, שהוא דווקא די הגן אליי. אה, תשמעי, מה, כל רוסיה היא זונה וזה. וככה זה מתחיל. וככה זה מתחיל להתגלגל.
אבל אז גם היה גרגורי לרנר.
אחר כך, זה הפך להיות ממסמך אווירה לאינדיבידואלס, כן, גרגורי לרנר, ועוד כמה שמות שאני כרגע פת גילי המתקדם לא זוכר, אבל ככה זה מתחיל.
אבל היו גם יותר, אולי זה כבר יותר מאוחר, אחרי זמנך במחלקה, אנשים כמו צ'רנוי, שהיה קשור בליברמן או באחרים, אז...
זה כבר אחריי. עכשיו אני אגיד לך משהו לפני זה. אני זוכר, תחילת נובמבר, יכול להיות שזה אחרי הרצח של רבין, פונים אליי מה-FBI, ואומרים לי אנחנו, לא, מגיע נציג ה-FBI שישב באתונה. לא היה להם אז משרד בתל אביב. ואומר לי, חזי, תשמע, אנחנו הולכים לעשות סמינר גדול מאוד בבודפסט, יש להם שם קולג' זה, אנחנו רוצים, זהו, אנחנו נממן את כל הטיסה ואת כל השהות שלך שם והכל, אנחנו רוצים לבוא 3-4 ימים לפני זה, ואני מגיע לשם, ולפני שאני נוסע, בוא נגיד אחרת, כשהתחיל הסיפור, אני, סליחה שאני קוטע, כשהתחיל הסיפור של הפשיעה הרוסית, הלכנו לרבין. הייתי בפגישה. ואז שחל הציע שתוקם ועדה בין-משרדית, שאתה מבין מה המשמעות שלה, שבו יעלו שמות וזה, ומי יהיה בוועדה? משטרה, משרד הפנים, ונתיב. יאשה ולהקתו.
יאשה קדמי.
כן, עכשיו תשמע, אני מודה שהיה קונפליקט מובנה. אני עכשיו לא אומר מי צודק, אבל אני אומר, היה קונפליקט מובנה.
כי מה, בעיניכם הם חשודים, ומבחינת נתיב זה מפריע?
נתיב כל הזמן טען שמי שיש לו עבר פלילי בברית המועצות לשעבר, זה לא עבר פלילי בנוסח ישראל, זה כל אחד ש... יש לו עבר פלילי. בסדר?
כי מה, כי השלטונות הקודמים היו רשעים, או כי המצב בתקופת ילצין היה של חטוף ואכול?
תשובה היא כן וכן וכן וכן, או גם וגם וגם וגם. בסדר. בקיצור, לא יצא מהוועדה הזו שום דבר, כמובן היו ריבים וכל הזה, ורבי נרצח. אני, יום לפני שאני נוסע לבודפשט, אני מכין מסמך שאני שולח אותו לשר, למפכ"ל ולראש אגף החקירות, ושמע, אני ידעתי ששחל קורא כל מילה. כל מילה. ואני כותב מסמך על עמוד וחצי, לא סקירה של 30 עמודים, עמוד וחצי, שכתוב, הפשיעה המזרח אירופאית, סכנה אסטרטגית למדינת ישראל. חמישה סעיפים, זה הכל. ואני נוסע. ואני יושב שם בסמינר, ויש שם נציגים מכל מדינות אירופה, וה-FBI מארגן את זה, וכל הסיפור הזה. ואז מתקשרים אליי מהמחלקה, אומרים לי, חזי, תשמע, יש ביום שישי הקרוב, יש ישיבה אצל שמעון פרס, כראש ממשלה, בנושא הזה.
ואתה צריך לחזור.
לא, אומרים לי, לא...
רק מעדכנים אותך.
אמרתי לעצמי, אין כזה דבר, אני יודעת מה שנקרא, זה הבינגו. קיצור, טסתי כל הלילה, הגעתי בבוקר, שחל, לפני הפגישה אצל שמעון פרס, שחל עשה פגישה מקדימה. אני יושב, כשהם מדברים. יורדים במדרגות, אני אומר לו, אדוני השר, אתה קראת את המסמך? הוא אומר לי, לא רק שקראתי את המסמך, תכף תשמע. נפגשים במשרד הביטחון, שעתיים אחר כך, משהו כזה, שוחה. יושב שמעון פרס בקצה הזה. יושבים כולם, כולל יאשה קדמי. אני לא מדבר, אני שותק. ושחל מתחיל לדבר. ואני... הוא מדבר, הוא לא קורא.
הוא הביא את המפכ"ל חפץ איתו?
אני לא זוכר כבר. אבל הוא מדבר, ואני אומר לעצמי, וואלה, מה זה הוא קרא את המסמך? הוא אכל את המסמך.
הוא מדקלם אותו.
מדקלם אותו, והוא מספר. טוב, מה אתם רוצים בסוף? ואז הוא אומר לו, שחל, זה אחרי שיחות מקדימות, הוא אומר לשמעון פרס, אנחנו נכניס את הנושא לצי"ח הלאומי.
הצי"ח הלאומי, כלומר ציון הידיעות החיוניות של המודיעין באיסוף.
כן, הצי"ח הלאומי, ופונה לשבתאי שביט, ושבתאי לא מתווכח, אומר לו בסדר גמור. עכשיו תבין, לצי"ח הלאומי זה מקום 38 המכובד והאחרון, כן? או 58, הוא לא משנה.
שביט ראש המוסד.
כן.
שעמד לסיים את תפקידו.
כן, בוגי לא היה, בוגי היה בחוץ, פגשתי אותו אחר כך, אמרתי לו, בוגי זה נכנס, לא משנה. ואז התחיל לבוא שטף של ידיעות.
זאת אומרת, הקשב המוגבר מביג את החומר?
כן, הקשב המוגבר. עכשיו תשמע מה קרה. הרי גם למוסד בחוץ לארץ יש קשרים עם המשטרות המקומיות. אז אותי בכלל לא מעניין. אם משטרת יופיץ הלכה לנציג המוסד ונתנה לו חומר, ובאותו זמן נתנה גם לנציג המשטרה בזה. עכשיו, היו כמה, כמובן, כמה מלחמות, כשלכולם ברור שזה נושא משטרתי וזה באחריות שלנו, ולא... ו... התחיל לבוא את ההפצצה של חומרים. וזה התרחב, התרחב, התרחב. עכשיו אני קופץ קדימה. אני נוסע לשליחות באמריקה, ואנחנו, שאלת אותי מקודם, אנחנו מעבירים מחליטים שהשגרירות, שחלטנו קודם, שהנציגות תהיה בוושינגטון וכו'.
ולא בניו יורק.
ולא בניו יורק, כי בניו יורק אין מה לעשות, זה קשקוש. בניו יורק זה טוב, כי יש הרבה ישראלים ואפשר לדבר יידיש. אנגלית מדברים בוושינגטון.
ואז אתה גם עובד בעיקר מול ה-NYPD.
דרך אגב, עבדתי גם מול ה-NYPD, הייתי כל שבוע וחצי שם, הייתי מתחבק עם הצ'יף כל יומיים. אבל זה ענייני, אתה לא תורם שום דבר. ואז צריך להבין שאני באתי ביוני 97 לוושינגטון. מה שקרה שזה היה קצת אחרי רצח משל.
משל, ההתנגשות במשל שלא נרצח הייתה בספטמבר 97.
בספטמבר? אוקיי, אז אני מתקן. anyway, היה נתק, עכשיו אני כיסיתי גם את קנדה. עכשיו, היה נתק בין המוסד בוושינגטון לבין השירות הקנדי. אז אני באתי לקנדים.
מה, כי הם בקטנוניותם לא אהבו את השימוש
בדרכונים. של דרכונים.
לא, באמת, זה אנטישמיות.
עזוב. ואז אני באתי לנציג המוסד, בעצם הוא היה פרסונה נון גרטה בקנדה מסיבות אחרות, והייתה לו עוד בחורה, ואני באתי אליה, ואמרתי, תשמעי, בוא ניסע ביחד, תשתמשי בחומרים שלי, כי השירות הקנדי מאוד רצה את החומרים.
כי באו מאגרים.
כן, הוא לא יודע שזה משטרה. ואז לאט לאט פתחנו את הדלת, פתחנו ופתחנו. עכשיו יותר מזה. אני עשיתי עוד דבר. תראה, רגע מזל בחיים. מפקד היחידה המרכזית של טורונטו, שזה כאילו ימ"ר תל אביב, היה בחור שכשאני הייתי ראש מחלקת המודיעין, הוא היה נציג של ה-RCMP שישב ברומא וכיסה אותנו.
זה משטרת הרוכבים הקנדית.
כן, וכיסה אותנו. והיינו חברים טובים. הוא איטלקי כזה, דם חם וזה. עד היום אני קשרים איתו. ואז אני חיברתי את כולם. יתרה מזאת, חבר'ה מהמוסד ומהפורום לוטר רצו למצוא כל מיני פטנטים וזה, אמרתי להם, חבר'ה, היידה, נוסעים לקנדה. לא ATF ולא FBI ולא כלום, חבר'ה, בואו לקנדים. וזהו, עכשיו. בשנה הראשונה, אגב, בשנה השנייה, ב-98 כבר כל הסיפור של הפשיעה המזרח זה דאח לגמרי. מכל מיני סיבות, אבל דאח. אז אני ב-97, תחילת 98, עוד הייתי מוזמן לפגישות עם ה-CIA, עם המוסד ועם ה-CIA. מה קרה עם ה-CIA? היה אחד מהאלה, מהאוליגרכים, שהגיע לקלינטון לבית הלבן והצטלם איתו. והם נכנסו ללחץ. אז אני הייתי, באתי אליהם ונתתי להם חומרים ו...
במי הם חשדו, באוליגרך או בקלינטון?
אתה מבין? אז אני, היה המון, המון שיתוף פעולה. דרך אגב, אפרופו צ'רנוי, גם ה-FBI שיתף פעולה. תשמע, אותי, אני הייתי המום. תראה, ה-FBI ארגון מאוד קשה, מאוד קשה. מאוד קשה, ולדעתי, איך אומרים? כשקרה 9-11, להזכירך, בית קפה באוניברסיטת תל אביב. אני מאוד התפלטתי, כי אותו תקופה לואי פרי היה ראש אדם אדיר.
ראש ה-FBI.
כן, איך הוא לא הצליח להביא לשינויים שם?
לא, זה לא הוא, כי משרד המשפטים של קלינטון, ג'נט רינו, שמה חומה בין ה-FBI וה-CIA. זה לא היה בשליטת הארגונים האלה.
לא, אבל גם המבנה של ה-FBI היה מסודר ככה, שהם היו בחלוקה גיאוגרפית. תראה לך דוגמה. מה ההבדל בין ה-FBI, אני שוב, אני מדבר על אז, מה ההבדל בין FBI ל-DEA, לסוכנות הסמים ולבין ה-FBI? שב-FBI, הם היו בחלוקה, במטה, הם היו בחלוקה גיאוגרפית. זאת אומרת, סוכן א' אחראי על פלורידה, נורס קרוליינה וג'ורג'יה. בעוד שב-DEA, יש מחלקת מודיעין קודם כל, ויש אירואין, קוקאין, מריחואנה.
לפי הסמים והנושאים.
לא, אתה יכול לקבל חיתוכי רוחב, מה שאתה לא... תראה, נתן לך דוגמה. אתה יכולתי אז להיכנס למחלקת המודיעין של ה-DEA, ולהגיד, חבר'ה, תנו לי סקירה על הרואין קרוס אמריקה.
מוציאים מהמחשב ונותנים.
ב-FBI אתה לא יכולת לקבל כזה דבר, כי הכל היה גיאוגרפי. ואני לא אתפלא עם אלה שלמדו טיסה בדרום, אני אגיד לך גם, היו לי שיחות גלויות איתם, אמרתי להם, אתם לא נורמלים, אתם איבדתם חלק מהמידע בגלל הפיצול.
עכשיו, בארצות הברית, העבודה המרכזית הייתה מול ה-FBI והסוכנויות האחרות?
לא, גם מול משטרות מקומיות. תשמע, עם משטרה מקומית, היה לי כיף לא נורמלי. כי בעוד שב-FBI זה חצי פוליטי...
אתה בכלל נהנית מהעבודה המשטרתית.
אני מאוד, אני מודה. תשמע, אני ב-98, אני מודה, הייתי 70% מהזמן באוויר. ואני אגיד לך למה. תראה, עם ה-FBI זה חצי פוליטיקה. זה קוד, איך אמרת לי מקודם? יש להם נציג בתל אביב, אז קודם יעבירו לנציג בתל אביב, ואחר כך... ודי, חזי, מה אתה צריך? או משטרה מקומית. הייתי מגיע כולל לשבת אצלם ברחבים.
במעקב אחרי ישראלים?
כן. היה לנו רצח. תשמע, סיפור גם כן. קיבלתי יום אחד ידיעה מיחבל, שזוג ישראלים, אחד מהם כבר מסר את נשמתו לבורא, מגיעים בטיסת טאוור, עוד היה טאוור, ללוס אנג'לס, לרצוח ישראלי, לא לרצוח, לעשות עסקת סמים עם ישראלי.
גבר ואישה?
לא, גבר, תשמע טוב.
לא, זוג ישראלים?
גבר, לא, זוג גברים.
צמד.
עבריינים. קיצור, אמרתי, מה אני עושה? הכל על סמך היכרויות אישיות. הרמתי טלפון לאיזה סוכן די-איי שפגשתי אותו פעם ב...
בלוס אנג'לס.
בלוס אנג'לס, הוא בכלל עבד במכס. יש שם צוותים מורכבים, זה מכס די-איי וזה.
כוח משימה.
כן. הרמתי לו טלפון, אמרת לו, זה חזי, אני מבקש ממך, הנה הפרטים, תעקבו אחריהם. הם הולכים לעסקת סמים. אמר לי, חזי, נשמע טוב. יום שישי בערב, זה 18:00 אצלנו בוושינגטון, זה 15:00 בלוס אנג'לס. לפי התנועות, הסתירו איזה רכב ליד איזה מלון, אומר לי, חסי, תשמע, פתחנו את הבגאז', יש גופה בזה.
לא שמים גופה?
לא שמים גופה. קצור, שני ישראלים באו לרצוח ישראלי שלישי, בגופה. שמע, בארץ היו המומים, איך הצלחתי בכלל לארגן צוות כזה? עכשיו, הכל תלוי בך, הכל תלוי בקשרים אישיים. תשמע, יתרה מזאת, נתן לך דוגמה. אני יושב יום אחד אצל קצין המנהלה, ואני רואה...
בשגרירות.
שגרירות. עכשיו, אני לא מתעסק עם אסירים ישראלים, אבל אני, אתה יודע, כל קורה הפוך, שניים כל דבר מעניין אותי.
כי הקונסול או קצין מנהלה צריך לבקר את האסיר הישראלי בכלא.
כן, אני קורא את המסמך הפוך, אני אומר לו, מה זה? תצא לפקליטה שחתומה למכתב, אני אומר לה, שלום, אני חזי לדר, אני... היא בכלל בפיטסבורג יושבת. מה מימומה? היא אומרת לי, די-איי פיטסבורג, זה. יש לי חבר מ-די-איי בוסטון, שעשיתי איתו פרשייה ב-76. אני אומר לו, אמרנו טלפון, אני אומר לו, דנו, יצא לי קשר בפיטסבורג. הוא אומר לי, מה? הוא אומר לי, ארני רומן. אמרתי לו, תן את הטלפון, צצל אליו, אני אומר לו, ארני, חזי לדר, דנו נתן לי את הטלפון שלך. הוא אומר לי, חזי, זו פרשה גדולה מאוד, תבוא. מחרת לקחתי מטרוס, עליתי, ישבתי בפיטסבורג. שמע, עכשיו שתבין, פיטסבורג, כל היופי של העיר, מבחינת DA זה משרד קטן. זה משרד קטן. אבל הם נפלו על פרשייה עם ישראלים באירופה, ובלגן שלהם, ואני הקטן, באמת, גם, שוב, גם בוושינגטון זה היה קצת בהתחלה, קצת לא היה לי את כל הכלים עוד. ואני מוציא להם פתאום רשימה של שמות של עבריינים, ותמונות, ורישום פלילי, ועבירות, וכל זה. ובינתיים, נציג המשטרה באמסטרדם, ונציג המשטרה בגרמניה, מה שקורה שאנחנו שלושתנו רשת, כאילו...
ברית ערים תאומות.
וכמובן בסוף פיינוח. אתה מבין? אז... זאת המטרה, דרך אגב, אפרופו של נספח משטרה. מה עושים היום?
לא יודע. אתה היית גנרל ישראלי, זה היה יוקרתי.
לא, אבל היו גם גנרלים אחריי. לא, עזוב את הדרגה. אתה יודע מה בדרגה? הדרגה לא אני חזי הדרגה. הדרגה שאני ישבתי עם סמלים. אני לא הלכתי למנהלים. אני הלכתי יום אחד, לקחת לשדה התעופה שם בניו ג'רזי.
ניו-ארק.
ניו-ארק, כן. הלכתי, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה לשבת עם הסוכן שמנהל את הפרשייה. לא מנהלתי המפקד שלו, או המפקד של המפקד שלו. לא. היו קוראים לי ג'נרל, אני אומר, חזי. אני לא...
עכשיו, חזי, תתניצב, רממן, רממן, סליחה, עם כל ההנאה, רצח רבין.
כן.
איך מבחינתך זה התגלגל מהקיץ ואילך, הסיפור של אותו שלומי הלוי, האם זה בכלל היה בידיעתך, או זה רק בין המודיעין הצבאי, או פיקוד מרכז, לימ"ר ירושלים והשבק? מה קרה שם?
טוב, אז אני אגיד ככה. קודם כל נקודתית לשאלה שלך על הידיעה הספציפית הזו של...
שלומי הלוי.
שלומי הלוי, אני בשלב הזה מכותב לידיעה. אני לא מכותב לפעולה.
מדובר על החייל ממודיעין פיקוד מרכז שטען, חצי שיקר, שהוא שמע בשירותים, הוא לא ראה, תימני קטן וכדומה.
אז אני אומר, אני מה שנקרא מכותב לידיעה. זה אינפורמציה שרצה... בין ימ"ר ירושלים, שבק החטיבה היהודית, ואולי מישהו בצבא.
זה ימ"ר ירושלים משום שזה קרה לדבריו בתחנה המרכזית בירושלים, זו הסיבה היחידה.
כן, כן. אני כמטה לא מעורב בזה. מקבל את הידיעה במסגרת תפוצה אוטומטית. לא... מה שכן, כשהתחיל הבלגן
מכון וינגייט.
כן, שהתחיל המכון וינגי, והתחילו ההפגנות נגד רבין, אנחנו ב-18 לאוקטובר פרסמנו במסגרת דוח, פרסמנו דוח ואמרנו, קיימת סכנה או חשש לפגיעה בראש הממשלה, כשזה לא מבוסס על חומר מודיעיני, זה מבוסס על אירועים בשטח. וינגייט, מחלף, איך זה נקרא שם?
מחלף... בשחוף.
מחלף כפר שמריהו וכו'. בין המכותבים למסמך הזה, כל יחידות המשטרה, כולל שבק.
זה בעצם הערכה, כן. היקש משכיל, מתוך אירועים שהיו בעצם גלויים.
שום דבר, כל פאבליק דומיין.
אגב, איתמר בן גביר היה אז ברשימת היעדים
לא,
שלכם?
לא, יכול להיות שכן, אני לא זוכר אותו. תקשיב, לא היו יעדים יהודים, יהודים בהי, לא היו יעדים יהודים למשטרת ישראל, ככל שאני זוכר. ועכשיו אני מספר משהו שאני יודע, לא הייתי נוכח. בחמישי לנובמבר, ביום הרצח, 16:00, יש קבוצת פקודות שמנהל אותה מפקד מרחב הירקון, אולי מפקד מחוז תל אביב, אני לא בטוח.
את ניצב שובל.
כן, ואז קם כמן, זה חיים אפרגן, ואומר, חבר'ה, יש, תקשיבו טוב, יש... ידיעה שהופצה על ידי משטרת ישראל, לא ידיעה, אלא התראה שהופצה על ידי משטרת ישראל, ש...
הוא מתכוון למסמך הזה של ה-18 באוקטובר.
כן, למסמך הזה.
סכנה לחיי ראש הממשלה.
כן, כן, משהו כזה, מתדרך את כולם.
אבל נאמר שם כן, מפגע או כן, מתנקש יהודי.
כן, כן, כן. קרה מה שקרה.
איפה היית באותו זמן?
הייתי בבית. זה לא אירוע ארצי... זה אירוע מרחב ירקון, חוס תל אביב. אני...
בבית ברמת גן, קרוב.
בבית ברמת גן.
קרוב.
כן, איך שזה קרה, שחל ישר שלח באמצעות דרגים, אמר, חבר'ה, תגיעו כולם למטה מרחב ירקון. הבדיחה היא שהוא נחקר בחדר שלי כשהייתי קצין מודיעין ובילושין ברחב ירקון. אבל לא משנה. אני עולה למעלה, מסתכל עליו, חוקר אותו מוטי נפתלי, סגן ניצב, קצין אגף החקירות של המטה הרוצה.
כל זה כבר באותו לילה.
לא, זה באותו לילה. לפני יחבל ולפני שבק ולפני כל מוטי, גובה ממנו גרסה ראשונה, מה שנקרא. עכשיו יש לי משהו בזיכרון שאני לא בטוח שהוא נכון. אני יושב לי בראש שכשאדון יגאל עמיר ברח, ירה ורץ כמה מטרים, עוצרים אותו, מצמידים אותו לקיר, ונשמע צעקה, תעזבו אותו, הוא יהודי. זה יושב לי בראש. יכול להיות שאני טועה ומבלבל ועוזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אמרתי לך, באיפשהו ב-17:00 נכנסה התראה משבק על אפשרות שיהיה פיגוע פחאי על ידי ערבי.
כנקמה על ההתנקשות כן. בפתחי שקקי, ראש הג'יהאד האסלאם הפלסטיני, במלטה שבוע וחצי קודם.
בקיצור, לא יודע, יושב לי בראש, יכול להיות שסחרו את הסרטים האלו עוד פעם, משום מה יש לי בראש שמישהו צועק, תעזבו אותו יהודי.
מה זה אומר, אם זה נכון?
אז זה לא הערבי שחיפשנו, אבל לא משנה. אוקיי, עכשיו מתחילה החקירה, ומגיעים לוועדת שמגר, ועדת שמגר 2.
שזה הנשיא כבר לשעבר מאיר שמגר, אלוף צבי זמיר שהיה ראש המוסד, ופרופסור רוזן צבי.
טוב, אז אני אגיד משהו על צבי זמיר שחשב שלדעתי הוא לא הבין בכלל איך בנוי המודיעין במשטרה, שאל אותי שאלות שהן יותר מתאימות למודיעין צבאי.
מה למשל?
הוא לא הבין שיש עבודה בדרגים. הוא חשב שאני, בגלל שאני פנטזי, אני צריך להיות שם למשל. אבל זהו, שימו את זה בצד. ואז אני מציג לזה, ואני חוזר למטה. אחרי יומיים שלושה, אני אקבל הודעה, הוא אומר, תשמע, הוועדה רוצה אותך עוד פעם, והם מאמתים אותי עם חזי קלו.
חזי קלו היה ראש האגף הלא ערבי, שבתוכו החטיבה היהודית.
בדיוק. ואז הוא מספר, שואל אותי הנשיא, האם אתה קיבלת משבק התראה על מפגע בודד? אני אומר לו, תשמע, אני לא קיבלתי, חזי קלו טוען שהוא העביר למפכ"ל, אני מציע שתזמין את המפכ"ל לעדות.
זו הייתה פעם ראשונה ששמעת על הדבר הזה?
כן, פעם ראשונה ששמעתי על זה. תכף אני אחזור אחורה. ואני טס, מניע את האוטו, טס למטה, קופץ למשרד של המפכ"ל, אני אומר לו, תגיד, אתה קיבלת מסמך מחזי קלו על מפגע בודד?
אסף חפץ.
מפכ"ל המשטרה. הוא אומר לי, כן. אני אומר לרלש, תביא את המסמך רגע, נראה מה כתוב שם.
עוזר המפכ"ל זה בני קניאק.
בני קניאק, לימים נציב שירות בתי הסוהר. אני מסתכל במסמך, תקשיב, רמה של חיבור של כיתה י' ב', ורמה נמוכה מאוד. אוקיי, נגיד שמופיע שם המפגע הבודד.
מה כתוב שם?
אני לא זוכר, אבל אני זוכר רק שהיה, האימפקט של זה היה שזה באמת רמה נמוכה עם הרבה חרטה, בעברית פשוטה, אני אומר את זה חד וחלק.
אמרת פעם, רכילויות, שמועות.
כן, רכילויות, שמועות. תשמע, מה שכן כתוב על המסמך, אין להשאיר את המסמך אצלך, כותב למפכ"ל, יש להחזיר את המסמך המקורי לידי שבק.
להחזיר לאחר הקריאה.
כן, שזה, אומרים ביידיש, זה פס צכנישט.
לא, לא, אנחנו לא מבינים יידיש.
זה סימן מעיד, מה שנקרא, לרמאות מתקדמת.
וכיוון שכתוב שאסור להשאיר העתק, קניאק יודע שצריך להשאיר העתק.
ודאי, מצלמים, משאירים העתק, ככה אני קורא את, את הסיפור. עכשיו תראה, אפרופו המפגע הבודד, שני אירועים שאני חייב להזכיר אותם.
רגע, אז הטענה שלך כלפי השבק או כלפי קלו אישית, זה שבכך שהוא דרש מהמפכ"ל למדר גם את המודיעין שלו וגם את מחוז תל אביב וכל האחרים, בעצם לא היה שום טעם בהתראה הזו. אז למה הוא אמר את זה לחפץ? הרי חפץ לא ילך בכל מקום ויאבטח.
אז חפץ טוען שהוא תרגם את זה לפקודות, אבל שים את זה בצד. אני רוצה להגיד משהו על העניינים האלה. שני דברים. אחד, בשלב מסוים שהוועדה חקרה, יעקב שובל, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד מרחב הירקון, זה צלע עליה באיזה יום, אני חושב שאמנון זיכרוני יגן עליו, אני לא בטוח, ואמר לי, חזי, תעשה לי טובה. טוב, אני קיבלתי חדר במטה שבק, אני רוצה שתעבור על כל המסמכים, כל מסמכי המודיעין שהיו ביחידה להבטחת 90.
כך אומר שובל, הוא ישב בחדר הזה?
כן, יחד עם
עם עורך הדין שלו.
יכול לומר לכם. אני מגיע, דובר על קלסרים, טונות של קלסרים. אין מילה אחת על מפגע בודד. אחת, אין מילה אחת על מפגע בודד. יש הרבה מסמכים על המודוס אופרנדי של יחידת ההבטחה. אבל אתה מדבר מודיעין? מודיעין?
רגע, יש פה דבר לא ברור. אחרי הטבח במערת המכפלה של ברוך גולדשטיין, שזה פברואר 94, קצת יותר משנה וחצי לפני רצח רבין, הוחלט שכדי להוציא את הבודדים ממקומות המחוו שלהם ולגרום להם להיספח לאיזשהו ארגון, יוקם אותו ארגון בדוי בשם אייל, אבישי רביב, והמפגעים הבודדים, אם הם קיימים, אולי יתפתו לצאת. כלומר, הרעיון שיש בשטח בודדים כבר היה קיים, אבל שם זה לא תורגם במודיעין?
לא יודע מזה, לא יודע, לא יודע מזה. לא יודע ולא הייתי שותף, בסדר? יש לי נתק פתאום.
נו, ואז אתה יושב אצלם בשבק, ו...
ואני עובר על כל החומרים של ה... זה. וואלה, קלמה, אין מילה אחת, אתה מפגע בודד. עכשיו, אתה תגיד, הבטחת 90, עכשיו, אני לא מבקר של הבטחת 90, אני באתי לקרוא חומר מודיעיני. מי ספק המודיעין של הבטחת 90? מסתכל זיקה לו ולהקתו. זה אחד. שתיים, בתאריך שלא זכור לי מתי הוא, הוא היה כמובן לפני הרצח, נערכת פגישת עדכון אצל השר משה שחל. אני זוכר את זה כאילו זה עכשיו. זה יום בשבוע שבערבו אני נוסע לקהיר לייצג את המשטרה באיזה פאנלים, אני ערף משהו. פלסטינאים? לא, לא עם פלסטינאים, בנושא סמים. ויושבת כל הנהלת 500... האגף הלא, האגף הלא, לא ערבי. במשך שעתיים שלוש, כל הנוגעים בדבר מסבירים על הסכנה שמישהו יכול לקחת נשק, לא מישהו אלא מי שהם, ויש סכנה. אני עכשיו מתמצאת את זה כמובן בעסקה.
ולמה הם מספרים את זה?
רגע, כי יש אגירת נשק בגדה, דברים כאלה. אין מילה אחת על מפגע בודד. אין מילה אחת. יושב שם חזי קלו, יושב ראש היחידה החטיבה היהודית, יושבים הדיסקאים שלו, אולי אחד היה או שניים, אנחנו יושבים לדעתי מפכ"ל, אני אולי ראש אגף החקירות, אולי עוד מישהו, ומדברים שעתיים שלוש, זה גם באותו יום הייתה שריפה ב... בשער הגיא, השריפה הגדולה הראשונה בירושלים, ולא אומרים מילה אחת, אני מפגע בודד.
אבל למה זה משנה? נניח שיש חוליה של ארבעה שמתפצלים.
לא, לא, אני אגיד לך למה. כי כשחזי קלו בא לוועדה בית שמגר, ואומר, אני התרעתי על מפגע בודד, חרת ברת. לא התרעת בשום מקום על מפגע בודד, נקודה. לא התרעת בשום מקום על מפגע בודד.
אז לסיכום שיחתנו המרתקת, שתי שאלות שנובעות מכך. קודם כל, נוטים לייחס למשטרה, במידה רבה של צדק בוודאי היסטורי, את תרבות השקר. ומה שאפשר להבין ממך, זה שהשב"כ חוטא בזה לא פחות מהמשטרה. או חטא.
תראה, אני לא רוצה לא ללכלך, אבל לא, אני רוצה להביא עובדות. עכשיו תראה מה קרה. בשבק, שיטת העבודה שלהם, אני לא יודע איך היום, שיטת העבודה שלהם הייתה תמיד, גם בחקירות, בנויה על מזכרים. זאת אומרת, חוקר יושב מול נחקר, שוב, אני מדבר על ערבים כרגע, לא על יהודים, משוחח איתו, חוקר אותו, לא משנה מה, וכתוב, האוטפוט של המפגש הזה הוא מזכר.
זיכרון דברים.
זיכרון דברים, ומזכר, ועוד זיכרון דברים, ועוד זיכרון דברים, ועוד זיכרון דברים. ואז הבחור מודה, ומביאים אותו לאיזה שוטר משוטר, אומרים לו, תקווה ממנו עדות, הנה האלף בית של סוסים, ותקווה את הכל.
ואת זה מגישים לבית המשפט.
ואת זה מגישים לבית המשפט. כן. משטרת ישראל לא עובדת ככה. משטרת ישראל, אתה יושב מולי ונחקר, יש תופס עדות. אני מקריא לך שאלה, אתה נותן תשובה, או שאתה לא נותן, לא משנה. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. במטרה להגיע לחקר האמת.
זיכרון הדברים הוא פרפרזה?
בוודאי שהוא פרפרזה.
הוא לא כותב מילה במילה?
לא, מה פתאום כותב מילה במילה? עכשיו תראה, אני אגיד לך מה קרה בהמשך שוב, אני לא יודע איך זה היום.
רגע, אבל השוטר שגובע את העדות כן שואל שאלה תשובה.
כן, אבל אתה מבין ש... אבל מביאים גם את המזכרים לבית המשפט, זה חלק מתהליך החקירה. עכשיו תראה, אני לא רוצה להאשים את השב"כ בשום דבר. אני מדבר על אדם ספציפי, שתרבות שלו הייתה, אני אגיד לך יותר מזה, הוא זימן יום אחד את ראש אגף החקירות יוסי כהן ואותי, יוסי לוי, סליחה, ואותי למפגש אצלו במשרד.
היה אבי כהן ויוסי לוי, אז מי משניהם?
יוסי לוי. אבי כהן לא היה ראש אגף החקירות.
מודיעין.
הוא היה ראש אגף המודיעין יומיים ו...
ולא עוד.
ולא עוד. והוא זימן אותי, והוא אומר, XY התבטא ככה וככה וככה. תזמנו אותו לחקירה. תגיד לי, על מה לזמן לחקירה? אבל מה הוא עושה? הוא כותב מסיכון דברים, שוחחתי עם יוסי לוי וחזי לדר, לחקור את זה וזה. בקיצור, קסטח.
לפני או אחרי?
לפני, קסטח. עכשיו אני מחזיר אותך לאיזה אירוע, שאני לא זוכר כאן לשים אותו בציר הזמן, אבל... קרמי עוד ראש השבת.
קרמי גילון.
קרמי גילון. והשבק מנהל חקירה נגד איזה שני תימנים, ממוצא תימני, שמתכננים פיגוע בערבי. והשבק מאזין להם, וזה, והוציא את הנוקר מה... ואני יושב אצל קרמי, ואמרתי לו, קרמי, תראה. ויושב שם ראש אגף החקירות של שבק, תכף תראה למה זה חשוב. ואני אומר לקרמי, קרמי, תראה, גם אנחנו עושים מאזנות סתר. גם אנחנו יוצאים, יודעים את הנוקר. אבל אנחנו עושים את זה כחלק מחקירה גלויה. אז למה לך להסתבך עם מזכרים, הבאת את החקירה לנקודה מסוימת, תעביר אותה למשטרה, המשטרה תגיד יש האזנות סתר, המשטרה אומרת שיש האזנות סתר, המשטרה אומרת שהיא עשתה את זה, הכל מובן לבית המשפט, ולא תסתבך לא עם... עם מזכרים, ולא עם או שעולה איש שבק ומעיד ומסתבך בכל מיני... לא.
כלומר, השבק ניצל את המשטרה רק כדי להלבין מה שהוא עשה קודם?
אני רציתי שהם יעשו את זה. לא בסוף, בסוף, בסוף שוטר משוטה, אלא מהשלב הראשוני, וגם אנחנו עושים מאזנות סתר. אתם עושים בשבילנו. אז בסדר. ואז ישב שם ראש אגף חקירות, אני זוכר רק את הכינוי שלו, אני אפילו לא יודע את השם שלו, אני מודה. והוא אומר לי, חזי, אתה צודק, אנחנו נתחיל ככה לעבוד. עכשיו, אני לא יודע מה קרה מאז. אבל זה לא שאני כזה גאון גדול. אבל הרעיון הוא, למה לך להסתבך אם הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה? אתם תביא אותה לזה נקודה.
אתה אומר, זה לא תרבות השקר, זה תרבות הפרפרזה והמזכר.
זה בדיוק, זה תרבות. חוץ מזה שהיו אנשים, אני מקווה שהיום הם לא, אחד מהם שמו הוזכר פה כמה וכמה פעמים, שזה לא רק המזכר והפרפרזה, אלא גם הקסטח.
שאלה אחרונה, תת-ניצב בדימוס חזי לדר. האם מה שנלמד מרצח רבין, הלקחים המודיעיניים והמבצעים שהופקו, למיטב ידיעתך, יכולים למנוע את האירוע הבא, או שהטכנולוגיה השתנתה כל כך, וגם הזדון של המתנקש השתנה כל כך, שהיום לא יהיה לו אכפת לנסות להפציץ ולהרוג גם 100 אזרחים תמימים, ולכן לא צריך לחפש את הצלף.
תראה, אני אגיד כך, דעתי הפרטית, הלא מקצועית, ואני לא מתחייב על שום דבר, כי אני לא מבין בזה הרבה. תראה, קודם כל, מי שירצה מאוד, יצליח. אתה יכול לבנות מערכים בין טכנולוגיים, בין אנושיים, בין כל מיני מערכים שיצמצמו את הזה. אבל יש לי שאלה אחת מאוד פשוטה, ששייכת לאירוע של רבין. תגיד, למה יגאל עמיר חי? לא חי כשאני מביע פה דעה פוליטית. איפה היום המאבטחים של שבק? אוקיי, את הכדור הראשון הוא הוציא. אבל הוא הוציא שלושה. איפה אתם יריתם? איך לא יריתם? אז שלא יספרו לי שהיו אנשים וזה הפריע. בסדר, זה היית פוגע במישהו. אבל איך לא הרגתם אותו? שזה... כי גם שם הייתה ככה, בן אילב ולהקתו. בן אילב שהיה ראש היחידה להבטחת אישים, שהם... להם זה לא יקרה. אז זה כן, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. המגלים האלה הם לא הרמטים.
אבל כאיש מודיעין וחקירות... ואתה לוקח את האירוע של ג'ק רובי ולי הרווי אוסוולד. 4 ימים אחרי רצח קנדי, המתנקש, החשוד בהתנקשות, נרצח בעצמו, והשאלות נשארות לנצח. לא טוב שהרוצח של רבין נשאר בחיים? לבל תהיה לנצח איזה השארת מזימה?
אני מסתכל על זה מעיניים מקצועיות. הייתה, יש יחידת להבטחת 90. תשמע, אני כשהייתי מאבטח, המדד ליכולת הירי הייתה, נדמה לי, 6/10 שנייה עד הכדור הראשון. אוקיי? אוקיי, אז כדור ראשון לא. אני מוכן להקל. כדור שני. עכשיו, אני מסתכל על זה מבחינה מקצועית, לא...
כדור ראשון של היריב. או כדור ראשון שאתה מוציא כשיש
כבר... שאני מוציא. עכשיו, הוא ירה שלושה. שלושה, נגיד, לוקח 3 שניות, 4 שניות. איפה היה מי מהמאבטחים? לא, אני לא יודע מה, אני גם לא רוצה להאשים. אבל איך זה לא קרה? עכשיו, אני לא מתעסק כרגע במורשת אם הוא היה חי או מת או מחזיר אותי לחמישייה הקאמרית. המערכון המפורסם.
אתה אומר שאם עברו 27 שנה, זה אולי יותר מדי כדי שהשננות תחזור ותחלחל?
אני פוחד שכן. אני פוחד שכן. תשמע, קל וחומר שדעת הקהל בארץ היא קצינה הרבה יותר. אני לא צריך פה להיות, אתה פשוט צריך לקרוא עיתונים מכל סוג שהוא. כן? או להקשיב לחדשות, באמת. או לקרוא פוסטים, או לקרוא...
כלומר, סביבה תומכת, או מאתר יותר גדול של אנשים שמתוכם יכול לצאת אחד?
הפוטנציאל לפגוע בראש ממשלה מכהן, הלך והתרחב. אם למשל בתקופת יגאל עמיר היו, סתם אני זורק מספר, 20 איש, אז היום יש 20,000 איש, לכאורה. שוב, לכאורה, לכאורה, לכאורה. כן? כמות האנשים שמסתובבים ברחוב, עם רעיון של לפגוע בראש ממשלה, אני חושב, אני לא יודע בוודאות, אבל אני יכול להעריך, הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול.
ואת זה לא מודיעין משטרתי ולא שבק יכולים לאתר מראש, רק הבטחה הדוקה.
לא, לא, אני אומר, המודיעין המשטרתי והמודיעין השבקי צריכים, איך אומרים, להדק, 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 להדק.
חזי לדר, תודה, להתראות.
בשמחה.